בוקר טוב, חודש טוב. אנו הגענו לדף למד א' עמוד א', נושא סמרטוטים. נושא שלנו סמרטוטים. לא סמרטוטים, אלא לבוש סמרטוטים. הגמרא אומרת כך, מניין לשניים שבאו לדין, אחד לבוש סמרטוטים. וחד לבוש הצטלית בת מאה מנה, זה קיצוניות אדירה בין השניים. לא כתוב פה אחד לבש בגדי חול, אחד לבש בגדי שבת, אחד לבש בגדי יום טוב ואחד לבש בגדי שבת. לא כתוב כך. קיצוניות גדולה, אחד לבוש סמרטוטים, חד לבוש הצטלית בת מאה מנה, שאומרים לו לבוש כמותו. אומרים למי? לסמרטוטים, אי אפשר להגיד לו לבוש כמותו, אין לו כסף. אומרים לבעל ההצטלית, לבוש כמותו, תלבש כמותו. מה, הוא יגיד, סליחה, הסמרטוטים לא מתאים לי, מה זה לבוש כמותו? תכף אני אסביר. או אלבישהו כמותך, יגיד, מה, אין לי תקציב להצטלית בת מאה מנה בשבילו, בקושי בשבילי היה, בשבילו יש לי. תלמוד לומר, בדבר שקר תרחק. למה? כי הלבוש עושה את האדם. אדם שבא מכובד, מכבדים אותו. אדם שבא לבוש שק, לא שמים עליו. זה משפיע על השופט, איך בן אדם בא. אז הרי זה בכלל מדבר שקר תרחק. זה לא שקר. ההבדל ביניהם הוא לא שקר, אבל זה יכול להשפיע על דעת השופט. אז זה קרוי גם כן מדבר שקר תרחק.
אם שופט אומר לבוש לבוש אחר, הוא כבר יודע איפה איזה לבוש בן אדם היה, וכן זה כבר השפיע עליו.
רק רגע, תכף אני אשמע סשה, עוד דקה אני אשמע. אני אקרא ראשי, לבוש כמותו, שלא תגרום לנו לישא לך פנים. ראשי אומר, אוי הסתתמות ודברי שקר נגדך מפני חשיבותך. ואמר, איך יאמינו בי בית הדין על אדם חשוב כזה? זאת אומרת, ראשי אומר בלשון עתיד, לא בלשון הווה. כלומר, זה שהוא לבש עכשיו בגדים חשובים, זה עוד לא גורם, כי עוד לא שמעו מה הם מדברים. רק זה יגרום לנו, אתה תגרום לנו לישא לך פנים, כי אנחנו נכבד אותך, וכשנכבד אותך זה גם יגרום שהצד השני יראה שמכבדים אותך, ומילא יסתתמו דברי שכנגדך מפני חשיבותך. זאת אומרת, דברי שכנגדך יסתתמו מאחת משתי סיבות, או מפני חשיבותך שאתה לובש בגדים חשובים, אז הוא יגיד, מי אני ומה אני שאני עומד כנגדו, אז יסתתמו דברי שכנגדך, או גם כן, שכנגדך יראה שאנו נושאים לך פנים, אז במילא זה גם יגרום שיסתתמו טענותיו. אז הכל על שם העתיד, הכל על שם העתיד. אבל עצם העובדה שכעת הוא לבוש ככה, זה לא פוסל את הדין, כי עוד לא התחילו לשמוע מה אומרים, זה לא. אלא רק, זה, או שזה יגרום שאנחנו נישא לך פנים, או שזה יגרום שיסתתמו דברי שקר נגדך. סשה, מה אתה רוצה להגיד, בבקשה?
אם אומרים
כן, אבל אם נגיד שזה בגלל שאנו נרגיש כלפיך משהו, אז אנחנו כבר לא נרגיש, אלא מה תגיד, הידע קיים. אבל רש"י נותן עוד נימוק, שדברי שכנגדך יסתתמו, וככה הם לא יסתתמו, כי הוא ירגיש יותר בנוח, הוא ירגיש בנוח, הוא לבוש כמוני. מה הדין אם אחד בא בגדי ספורט ואחד בא בגדים רגילים? אם אנשים לפעמים הולכים מכנסיים קצרים, חולצה קצרה, אני לא יודע אם יש קוד לבוש בבית הדין, אבל נגיד שיש פער ביניהם, אבל לא פער כזה גדול כמו סמרטוטים ומאה מנה, יש פער ביניהם. אז הכוונה...
גם הלבוש, גם המעמד, וגם כשיושבים מוקמים לכבודו, יש את כל החסרונות ביחד.
טוב, תכף אני אענה על תלמיד חכם עוד רגע. עוד רגע אני אענה.
עכשיו הרב עוסק בלבוש. נגיד בלבוש.
כן, כן.
תגידו לשני, תלבש שטריימר בתלבד זה.
כן, תכף אני אענה על זה, בסדר, עוד רגע. קודם כל נדבר על מה שכתוב, הוא אמר אחרי זה על מה שלא כתוב, בסדר? אז אני אומר... תלמיד חכם זה עוד פרט, תכף נענה על זה. אז אני אומר, מה שכתוב כאן זה עניין או של בית הדין יגרום לישא פנים, או מפני חשיבותך, אז גם הסתתמו דברי שכנגדך. אבל אם שניהם לבושים, אבל אם יחליף את הבגדים, יבוא רגיל, אז זה לא יהיה לא זה ולא זה. אבל מה בדבר פערים שיש ביניהם בלבוש, אבל לא קיצוני. פה זה מאוד קיצוני, אחד סמרטוטים ואחד... אז האם הדוגמה היא בדווקא, או הכוונה שבאים לבדים צריכים ללבוש תלבושת אחידה, על בישהו כמותך, תלבושת אחידה. לבוא לבדין באותו, נראה מה כתוב ברמב״ם, ואולי נמצא תשובה. פרק א' הלכה ב', נראה רמב״ם, אחר כך אני אענה לרבי שלמה. כותב הרמב״ם, פרק כ"א מסנהדרין הלכה ב', שני בעלי דינים, מצוות עשה, לשפוט השופט בצדק, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך. איזה הוא צדק המשפט? הרי מצוות עשה לשפוט, מה זה בצדק? ברור שאתה שופט בצדק, הצדק ברור, נו. איזה הוא צדק המשפט? צדק במהלך המשפט. זה השוויית שני בעלי דינים בכל דבר. לא יהיה אחד לדבר כל צורכו, ואחד אומר לו, קצר דבריך. לא יסביר פנים לאחד וידבר לו רכות, וירע פניו לאחר וידבר לו קשות. שני בעלי דינים שהיה אחד מהם לבוש בגדים יקרים, והשני לבוש בגדים בזויים, בוקר טוב, אור נתן, חודש טוב. אומרים למכובד, או על בישהו כמותך עד שתדון עמו, או לבוש כמותו עד שתהיו שווין, אחר כך תעמדו בדין. אז זה עניין של צדק המשפט. אז גם הרמב"ם מביא את הדוגמה של הגמרא של נראה את השולחן ערוך, מה כתוב? בוקר טוב רבי ברוך, חודש טוב. בוקר טוב, חודש טוב. אני קורא דברי המחבר, סימן י"ז, סעיף א', איך הוא מביא את הגמרא? אם היה אחד מהם מלובש בגדים יקרים, שאני מלובש בגדים בזויים, אומרים לו מכובד, או על בישהו כמותך או לבוש כמותו. אומר הסמה, אם כתוב בגדים בזויים ובגדים מהמנה, ומה השמה, אומר הסמה, זה שאינם בזויים. אם הוא לובש לא בגדים בזויים, אלא אחד לובש בגדים חול, אחד שבת. אף שאינם יקרים כמו בלבושי השני, אין קפידה בכך. כלומר, כל הקפידה שיש הבדל גדול. אבל אם יש הבדלי לבוש, בין כל איש לאיש תמיד יש הבדלי לבוש, ואין הדבר סוף. אז לא צריך כדבר הזה לעשות. טוב, עכשיו רבי שלמה שאל שאלה, תחזור על שאלתך כדי שהכל יבינו אותה. כן.
תלמיד
חכם, השולחן ערוך
אומר, שיוריד את המעיל של תלמידי חכמים?
מי אמר?
השולחן ערוך אומר, או
שתלביש אותו
כמוך,
מעיל
של תלמיד
חכם,
אני אומר, או
שתלבש
כמוך.
הרגע עניתי תשובה. בשם עצמה, שהכל הדברים האלה אמורים, כאשר אחד לבש בגדים יקרים ואחד בגדים בזויים. בזויים ויקרים זה פערים גדולים בין האנשים. אבל אם אחד בא עם חליפה של שבת ואחד בא בגדים קיציים קצרים, אז מה? זה ככה הולך, זה ככה הולך. יש פער ביניהם? יש. לא כל הפערים צריכים ללבישהו כמותך. אין הלכה, כלומר, אמרתי, אין הלכה על בישהו כמותך. זה רק שבגדיו מוכיחים שהוא לבוש בביזיון. בגדים בזויים, רק ככה, כך אומר הסמה. ראה בבגדים בזויים. אבל אם אחד נראה כתלמיד חכם, ואחד נראה כעם הארץ, אחד בא עם הגיל באוזן ו... צורה מסוימת, ואחד בא כתלמיד חכם, זה לא משנה. יתרה מזו. בקשר לתלמיד חכם עצמו, למדנו לאל שמושיבים אותו. ואת הלא תלמיד חכם, לא מושיבים. אם ככה, התקרקמו פניו שמי שלא תלמיד חכם, יגיד לו, אתה עושה פרוטקציה לתלמיד חכם והסתתמו טענותיו. זה גם כן אותו שאלה כמו שלך, אפשר לשאול לא על הפרשי בגדים, אלא לכבוד שנותנים בדין לתלמיד חכם. או שהדיין עומד לפניו כשהוא בא, או שדיין מושיב אותו אחר כך בזמן הזה. אז תגיד, השני מתקרקמים פניו, תשובה. כיוון שהשני יודע שמצווה לכבד תלמיד חכם, אז הוא יודע שבית הדין עושה את זה לא בגלל שמר רבינוביץ' יותר חשוב ממר זילקה, אלא בגלל שמר רבינוביץ' הוא תלמיד חכם, אז מכבדים אותו. אילו מר זילקה היה גם תלמיד חכם, גם היו מכבדים אותו. אז אם כן, בזה כבר לא ייבוש עם הארץ מלטעון טענותיו. זה מה שכתוב בראשונים לאל על השאלה של עמידה לפני תלמיד חכם. אבל ביגוד זה דבר שנותן חשיבות לאדם, והביגוד נותן לאדם הרגשה טובה כשהוא לבוש בגדים טובים, והיפוכי אלה בגדים בזויים. לכן נקבע הלכה של אלבישהו כמותך, והרמב"ם מביא את זה תחת הכותרת של בצדק תשפוט עמיתך. הגמרא מביאה את זה תחת הכותרת של מדבר שקר תרחק, והרמב"ם מביא את זה תחת הכותרת של בצדק תשפוט עמיתך. מה ההבדל בין שני הכותרות? בוקר טוב, חודש טוב. מה ההבדל בין שתי הכותרות? מדבר שקר תרחק, פירושו, כמו שרש"י אמר, על שם העתיד, שאנו דואגים שיסתתמו טענותיו של בעל הדין. למה יסתתמו? א', הוא יראה שבית הדין מכבד את העשיר, וגם הוא רואה שהוא לבוש טוב, אז הוא יסתתמו טענותיו. קיצור, לא יהיה לו אומץ לטעון את טענותיו. אז זה על שם העתיד, שם העתיד. והרמב״ם מכניס עוד עניין, לא על שם העתיד, על שם ההווה, ניהול המשפט. ניהול המשפט צריך להיות בצורה שוויונית. בצדק תשפוט עמיתך פירושו שלא להפלות בין האנשים. אז אפליה זה מצד הדיין, או אפליה שנוצרת ממילא. הייתי חושב אפליה זה מצד הדיין, שלא ידבר הדיין לאחד קשות ולאחד רכות. אבל אם אחד לובש בגדים בזויים ואחד בגדים יקרים, בעיה שלהם שיתלבשו איך שהם רוצים. לא. היות ויכול לצאת מזה עיוות הדין, אז אחרי זה בכלל, בצדק תשפוט עמיתך. אז הרמב״ם, אז רק רגע, רק רגע, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה אני אסכם. רק שנייה, רק שנייה. רבי שלמה, רבי שלמה, רק אני אסכם. בסדר, אני אשמע אותך, רק אני אסכם מה שאמרתי. אני רק רוצה לסכם מה שאמרתי. לא, אני רק רוצה לסכם מה שאמרתי, כי אני חותר פה לאיזה רעיון, לרעיון, אחי, אני אשמע אותך מיד. אני אומר שבגמרא זה כתוב בכותרת, מדבר שקר תרחק, פירושו שעכשיו הבגדים זה כלום, אבל זה יכול לגרום בעתיד שיסתמו תעלותיו. זה מדבר שקר תרחק. והרמב״ם מביא את זה תחת הכותרת, בצדק תשפוט עמיתך. שואל הרמב״ם, איזו צדק המשפט? הרי ברור שהמשפט, תוצאות המשפט צריכות להיות בצדק. מה זה צדק של מהלך המשפט? והרמב״ם, זה השוויית שני בעלי דינים בכל דבר. אז לא יהיה חבל לדבר כל צורכו, אחד מקצר את דבריך. זה מצד השופט. לא יסביר פנים לך, ולדבר לו רכו, ולדבר קשו, זה מצד השופט. ממשיך הרמב״ם ואומר, תחת הכותרת הזאת, גם שני בעלי דינים שהיו, אחד לא לובש בגדים יקרים, אחד בזויים, אז זה חוסר שוויון ביניהם. חוסר השוויון, זה לא נקרא בצדק תשפוט עמיתך. זה מה שכותב הרמב״ם את העניין הזה. עכשיו רבי שלמה רצה להעיר דבר, בבקשה.
לא, השאלה שלי, קיבלתי תשובה.
אתה רשאי לשאול עוד 100 שאלות, מה השאלה?
לא, אבל שמעתי את סשה שושה. הוא ענה על זה, אז לא שמעתי.
לא משנה, תגיד לי מה השאלה מציקה לך, תגיד מציקה לי השאלה של סשה כי לא הבנתי את התשובה. תגיד מותר לאחד, אני חוזר ואומר, מותר לאחד לחזור על שאלה שעל חברו, אין בזה פסול כי הוא רוצה לדעת את התשובה, מותר, כן.
שלושת הדיינים ראו מלכתחילה שזה בגדים יוקרתיים וזה בזויים. יחליפו את הבגדים, זה ישנה את...
לא, להחליף את הבגדים זה עכשיו יהיה הפוך, זה גם הסוף. אומרים לו, תוריד את הבגדים העיקריים, ותוריד את הסמרטוטים, ותלביש אותו בגדים רגילים. נו.
לא, ההתרשמות כבר הייתה, לא?
לא, לא. ההתרשמות היא, איך שאמרתי בשם רש"י, במהלך המשפט, או כותב הרמב״ם, צדק המשפט. המשפט עוד לא התחיל. אם עוד לא התחיל, אז קודם איך שהם באו זה כלום. איך כתוב? שאם בלעדין יהיו בדרך כרשעים. עכשיו שניהם רשעים, אפילו שהוא לבוש יפה, עכשיו זה כלום. אומר לו, לך תלביש אותו בגדים סבירים, ואתה גם אל תבוא בגדים הכי יקרים. אז מותר שיהיה ביניכם, אמרתי, פער, אבל לא קיצוניות כזאת בזויים ומאמנה, זה לא. אז עכשיו, אחרי ששניהם מתלבשים רגיל, אז יש כאן השוויית המשפט. אז הרמב״ם אומר שהכל, הרעיון המרכזי הוא השוויית המשפט, כלומר, להשוות ביניהם, ובגמרא כתוב רעיון אחר של שקר. למה שקר? כי הדיין מתרשם גם מההופעה של האדם, אבל התרשמות מהופעה זה דבר שהוא לוקח זמן, ההתרשמות. אז אם בהתחלה הוא מונע את ההתרשמות הזאת, אז לא נותר כלום. בקיצור, אם הדיין משווה ביניהם בהתחלה, מתקיים גם צדק המשפט וגם לא יהיה שקר. בסדר? ואני חוזר ואומר שבתשובה למה ששלמה העיר, כל אחד יכול לשאול כל שאלה, וגם אחד יכול לשאול שאלה של השני, אם הוא לא שמע את התשובה, או לא הסברתי מספיק טוב, יכול להיות. כן. כן, רבי דוד, שאל.
אם
זה מדבר
שזה מצד החושה,
השפעה על הדיין. כן. לא הבנתי, תגיד תחזור שתי השאלות, למה אין גמח של בגדים בבית הדין? מי יממן? הדיין יממן? כן, אז מי יממן? הדיין יממן?
לא.
מי אתה מציע שיממן?
לא יודע, בדיוק לא, מה, לא יודע מה, זה א' כל שלא, זה שהוא לא מתגן יפה, זה אומר שהוא השיר, ב'
אבל הוא מכובד. אדם שבא יפה, תסכים איתי שבכל מקום בעולם, אדם שבא לבוש ככה יפה, מכבדים אותו, נכון? זה א' ב'. זה טבע של אדם. איך? אבל כתוב בפסוק, ודל לא תהדר בריבו, זה כבר כתוב בתורה. דל לא תהדר בריבו, אבל חוששים שיהיה לזה השפעה, איך נקרא לזה? השפעה לא מודעת, יש השפעה מודעת, יש השפעה לא מודעת. השפעה לא מודעת אי אפשר להילחם בה, זה משפיע. אז אם יכול להשפיע גם על הדיין. עכשיו בדבר הצעתך להקים גמח לבגדים, נראה לי שזה קשור גם בניקיון ושמירה ומידות, בדין אין לו תקציב להקים גמח בגדים. לא כל הבגדים מתאימים לכל אחד, וזה ניקיון, זה הצעה טובה, אבל זה קשה להגשים אותה, לעשות גמח בגדים, אלא אומרים לאיש העשיר, על בישהו כמותך. מה? כן, כנראה שיש לו. ואם נגיד שאין לו, נגיד שאין לו, הוא אומר, אני לא עשיר כל כך לממן אותו, אין לי. בסדר, אז תלבש אתה בגדים יותר פשוטים. כלומר, יש לך שתי אפשרויות. או ללבישהו כמותך בגדים מפוארים, או תרד מהרמה שלך, תבוא, תתלבש בגדי חול. בגדים רגילים, תבוא אלינו רגיל. אם תבוא רגיל, גם יהיה פער, שאתה רגיל והוא סמרטוטים. אבל אמרתי, כשהפער הוא לא כל כך גדול, לטלן בה. עוד מי רצה לשאול? כן, אור נתן. משפיע על הדיין וגם משפיע על בעל הדין שלא יהיה לו אומץ לטעון. כן, כי אם הוא לא יטען את טענותיו, אולי יש לו טענות נכונות ובסוף הוא לא יטען, זה מדבר שקר תרחק, לא? לא, עובדה שתלמיד חכם מושיבים אותו ואחד מעמידים אותו. הם מיוזמתם, שואלים אתה עומד, למה אתה עומד? אומר, אני פעם אני תלמיד בשיעור, היה עומד כל השיעור. אמרתי לו, למה אתה עומד כל השיעור? אומר, אני שומר בלילה, אם אני אשב אני ארדם. אמרתי לו, אשריך שאתה בא לשיעור אחרי שמירה בלילה. אז יש אחד עומד, כואב לו הגב, הוא חייב לעמוד לעשות תרגילי גב, או שמר בלילה. תעמוד. מה שאדם עושה מיוזמתו זה לטלנבה, חוץ מבגדים. שבגדים זה משפיע, אבל עומד ויושב זה לא משפיע. אתה מבין? עומד ויושב. אם הדיין אומר לו, אתה תישב, אתה תעמוד, אתה... אתה מבין? טוב. כן. 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 טוב, אני רק אומר תחת הכותרת. אני אסתכל מה כתב מרן בשולחן ערוך. באיזה צורה הביא את זה השולחן ערוך? להסתכל על הדין הזה. נראה, סימן י' ז' סעיף א', איזה צורה הביא את זה מרן? בצדק תשפוט עמיתך, איזהו צדק המשפט? כלומר, ברור שהמשפט צריך להיות צדק, אבל צדק תשפוט, היינו מהלך המשפט יהיה בצדק. מה יש צדק במהלך המשפט? זו השוויית שני הבעלי דינים בכל דבר. לא יהיה איך מדבר כל צורכו, אחד אומר לו, קצר את דבריך. לא יסבירו פנים לאחד, ידבר לו רכות, ויראה בן אחד, ידבר לו קשות. אם היה אחד ללבוש בגדים יקרים, יש לי לבוש בגדים בזויים, ראים למכובד או בשביל כמותך, או לבוש כמותו. ולא יהיה אחד יושב ואחד עומד, אלא שניהם עומדים. אם רצו בדין להושיב את שניהם, מושיבים, לא יישב אחד למעלה ואחד למטה. וזה מצד זה וזה מצד זה. כן, הכל עניין של מרית עין. אני לא מכיר את בוזגלו, כן? אני לא מכיר את מר בוזגלו, תגיד לי מה אתה מתכוון? מה הכוונה? כן, כן.
בסוף להשוות.
שלא יהיה הבדלים. לא להפלות לרעה אף אחד. פתחי תשובה אומר, אור נתן שאל, אחד עומד ואחד יושב. אור נתן שאל, מה הכוונה? שהדיין מושיב אחד ומעמיד אחד, או מעצמו זה ככה יוצא? אז הכל עניין הוא יחס בית הדין, כן? אומר לו, קצר דבריך, או אל תאריך, או תשתוק, והשני הוא מסביר לו פנים. יחס בית הדין קובע. אז גם בית הדין לא יגיד לאחד, תעמוד, מה אתה יושב? כי לאחד, שב, שב, תנוח, לא. אבל אם הם מעצמם, אומר הפתחי תשובה, כתב הבך, אסור לומר לאחד עמוד ולשני מניחו לשב, או לומר לאחד שב ולשני מניחו לעמוד. חלו בתוספתא בעדיה, שלא יהיה אחד מעמיד ואחד מושיב. אבל פשיטה, אם באו לפנינו ואחד ישב מעצמו, והשני עומד מעצמו, אין להיזקק להם. עד כאן לשונו של הבך. כנסת הגדולה חולק עליו ואוסר גם בקאי גוונה. מעניין. אבל אני חושב, ההיגיון שלי אומר כמו הבך, מה שהם עצמם עושים, אין לנו קפידה מה שהם עושים בעצמם, רק לא לומר לאחד דבר, לשני אומר תשתוק. אבל יגיד לי, אם יגיד לשניהם דברו בקצרה, אם אחד יגיד לשניהם אל תאריכו בסיפורים, זה משהו אחר, כן? כל האיסור הוא שנותנים להם הרגשה שאחד רצוי ואחד לא רצוי. זה נקרא צדק המשפט. טוב, תכף אני אגיד לכם למה אני כל כך מדגיש שהרמב״ם לומד את זה מבצרת תשפוט עמיתך. יש לי כוונה בדבריי, אולי אני צודק, אולי לא, אבל מישהו רוצה עוד לשאול דבר או הכל ברור, כן, עוז? אם הדיין, מה, שהדיין אומר לאחד?
לא,
לעניין הלבושים. שהוא לא אומר להם? כן, הוא מבטל מצוות עשה, זה עוד עמיתך. שוב נשאל את השאלה הקלאסית שאני שואל, אם הדיין נתן למשפט להתנהל, המשפט התנהל, הדין קיים או הדין בטל? הדין קיים, מסתם זה רק דין לכתחילה, כמו ביטל מצוות עשה. כן, רבי שלמה?
שופטים מקצועיים. מה שאנחנו לומדים,
אבל הדיינים
לא אומרים את זה. לבוש משנה. מי שיבוא לבית משפט עם
סמרטוטים, לא יגידו לו, איך תתלבש. תראה, מה שקורה, בהלכה כתוב שמה שקורה באולם המשפט משפיע. באולם המשפט, בניהול המשפט, זה משפיע. אחד עומד, אחד יושב, אחד לבוש יפה. מה שאנשים מדברים בחוץ, הדיין בכלל לא חייב לשים לב לזה, לא חייב. טוב, נמשיך את הגמרא. קייבו אתו לקמי דרבה ברבונה, אמר לו, שלופו פוזמה קייכו וחוטו לדינה. אותו רעיון של בגדים חשובים. שלופו פוזמה קייו וחוטו לדינה. בגדים חשובים. מניין לדיין, כן? לא שמעתי? כן, הגמרא היה לה מעשה להוכיח שרבה ככה נהג. מניין לדיין שלא ישמע דברי בעל דין אחד קודם שיבוא בעל דין חברו? למה? משתי סיבות. א', אדם מושפע מהרושם הראשון. הרושם הראשון קובע. אז אדם מושפע מהדברים הראשונים שלא בפני חברו. ולא בפני חברו, הוא יכול לספר את שזבטי מכאן ועד להודעה חדשה, כי חברו לא מכחישו, אז הוא מרגיש דרור ללשונו להגיד אפילו שקרים, וזה ייכנס באוזני הדיין. אז זה גם מדבר שקר תרחק, וגם כן חברו שיראה שהדיין שמע את בעל דינו קודם, גם הסתתמו טענותיו. תמוד לומר, מדבר שקר תרחק. אז הגמרא מביאה מדבר שקר תרחק לומר, שוב הנקודה היא בעתיד. בעתיד זה גורם, אומר רש"י, כן, זה כבר, זה יגרום ש... אומר רש"י, כן, רש"י עוד לא אומר, אבל זה גורם שיכנסו הדברים באוזני הדיין, ואז הרושם הראשון הוא קובע, ואחר כך כבר יתקבלו הדברים. וגם שאם זה לא בנוכחות חברו, הוא יכול לשקר, ואז ייכנס השקר. לפעמים פרטים קטנים משנים את כל אופי המשפט. אומרת הגמרא, מניין לבעל דין, שזה לא רק איסור על הדיין, גם איסור על בעל הדין, שלא יתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו, מדבר שקר תרחק. אותו רעיון, כלומר שהאיסור בשווה אין על השופט ואין בעל הדין, כי שניהם גורמים שיהיה כאן, שלא יהיה מדבר שקר תרחק. רב כהנא מתנה אותו דין, רב כהנא לומד את זה, מלא תישא לא תשיא. לא תישא שם השב, אל תקבל שם השב, זה עזרה לדיין, ולא תשיא, זה פועל יוצא על בעל הדין. שבעל הדין לא ישיא שם השב. ברוך אתה, אדוני, אלוהי מלך העולם שכל עולם. אז גמרא מביאה שרב כהנא לומד את הלימוד הזה מהפסוק לא תישא שם השב. רש"י אומר לא תישא, אזהרה למקבל. קרי בי לא תשיא, אזהרה לבעל הדין. שם השב. שמתאים דבריו שלא בפני בעל דינו, אינו בוש מדברי שקר. אז הוא לומד את זה מהפסוק, לא תישא שם השב. בשביל מה הגמרא מביאה את רב כהנא? הלא, אותו הדין למדנו מהפסוק, מדבר שקר תרחק. דיינו בכך. למה מביאים את הדבר הזה מלא תישא לא תשיא? דיינו בכך. השאלה ברורה, נכון? אני חושב שיש פה רעיון גדול, ותכף אני אגיד את הרעיון שאני חיפשתי הרבה זמן. הרמב״ם מביא את הדין ככה. עשו לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי הדינים קודם שיבוא חברו. או שלא בפני חברו. אפילו דבר אחד אסור, שנאמר שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. הגמרא בסנהדרין לומדת את זה מהפסוק שמוע בין אחיכם. בין אחיכם ששניהם נמצאים. זה מצוות עשה. ופה הגמרא מוסיפה גם לאו. איזה לאו? לא תישא שם השב. וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה, שנאמר לא תישא השם מהשב. ובכלל לב זה עזרה למקבל לשון הרע, מספר לשון הרע. וכן בעל דין מוזר שלא ישמיע דבריו לדיינים קודם שיבוא חברו. ומר הרמב"ם, וגם על זה וכיוצא בו, נאמר, מדבר שקר תרחק. אז אני התפלאתי קצת, הרמב״ם ככה, לגבי ההזרה של הדיין, אסור לדיין לשמוע, הוא מביא את העניין של לא תישא שם מעשיו, וגם שמוע בנחיכם. ועל בעל הדין הוא מביא שלא ישמיע דבריו מלא תישא, לא תשיא, וגם על זה נאמר מדבר שקר תרחק. טוב. סוף דבר, יש לי פה איזה מין שאלה שלא מצאתי עליה תשובה הוגנת, אבל אני אשמח אם אתם תמצאו תשובה או תשובה. אני חיפשתי בספר המצוות לרמב״ם, הרי יש הבדל בין הדרשות, נחזור על שלושת הדרשות שיש כאן. דרשה אחת שמוע בנחיכם, דרשה אחת לא תישא שם עשיו, דרשה שלישי, מדבר שקר תרחק. בו היינו ילדים, שיחקנו משלוש יוצא אחד. איך אתם עושים כאן משלוש יוצא אחד? מבינים את השאלה שלי? דרשה אחת משמוע בין אחיכם, ששניהם יהיו. דרשה אחת מלא תישא שם עשיו. דרשה שלישית, מדבר שקר תרחק. אני חושב, עשה ולא תעשה, לא? מצוות עשה מדבר שקר תרחק, מצוות עשה שמוע בנחיכם, מצוות לא תעשה, לא תישא שם עשיו. חיפשתי ברמב״ם, בספר המצוות, שימנה לחוד מדבר שקר תרחק. פסתי, איפה כתוב ברמב״ם מדבר שקר תרחק? אין. לא יודע למה אין. אבל לא תישא שם עשיו יש. לא תישא שם עשיו יש בלא תעשה ריש פי א', אני מביא לכם ספר המצוות, וגם שם מעניין מצאתי אותו לשון, מצוות לא תעשה ריש פי א'. הזהיר השופט, מצווה לא תעשה ריש פי א', הזהיר השופט שלא לשמוע אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו, והוא אומרו לא תישא שם מעשיו, שברוב יהיו בעלי הדין שלא בפני בעל דינם, כך יכול להיות, והזהיר השופט משמוע אותם הדברים, כדי שלא תיכנס לנפשו צורת הדברים אין יושר להם ולא אמיתות. לשון מחילתא, לא תישא שם עשיו, עזרה לדיין, שלא ישמוע בעל דין עד שיהיה בעל דינו בפניו, ועזרה לבעל דין, שלא ישמיע דבריו לדיין עד שיהיה חברו עמו. ממשיך הרמב״ם ואומר, ולהזהיר מזה העניין, אמר מדבר שקר תרחק, כמו שנתבהר ברביעי משבועות. הרמב״ם תחת הכותרת של ספר המצוות שלא תישא שם עשיו, אומר הוא להזהיר מזה העניין, ציווה גם מדבר שקר תרחק. טוב, אבל מדבר שקר תרחק בעצמו הרמב״ם לא מביא. אז פה הוא כותב שלהזהיר מזה העניין, אתם מבינים את השאלה שלי מה אני לא מבין? אז אני לא מבין, אם אתה מביא את העניין של לא תישא שם עשיו, למה לא הבאת, למה לא הבאת בספר המצוות את המצוות עשה מדבר שקר תרחק? הרמב״ם כותב, אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין קודם שיבוא חברו, שנאמר שמוע בין אחיכם, וכל השומע עובר בלא תעשה. אז יש כבר עשה ולא תעשה. ופה הרמב״ם לא מביא, סליחה, ובסוף הוא כותב, וגם על זה וכיוצא בו נאמר, מדבר שקר תרחק. אוקיי, אז אם ככה, אז למה אתה לא מביא מדבר שקר תרחק? חיפשתי, ויש בגמרא הרבה לימודים מדבר שקר תרחק, הרבה לימודים. למה הרמב״ם לא מביא את זה? אז אתמול חשבתי, אולי מישהו רוצה להגיד תשובה? כן.
אני ברב שזה רק אסמך.
מי אומר את זה? מי? כן. אבל הרמב״ם לא סובר ככה. כי הרמב״ם פה כותב, וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר שקר תרחק. הסימן שזה דאורייתא. וגם הרמב״ם מספר המצוות, רפ"א א', כותב, ולהזהיר מזה העניין, אמר מדבר שקר תרחק. אז הוא מפורש אומר שזה דאורייתא. אז אני התקשיתי מאוד וחשבתי רעיון כזה. צריך לבדוק אם זה נכון. הרמב״ם כותב בהקדמה של ספר המצוות שבהיקפל העניין לא נעשה מזה שתי לבים, אם זה אותו עניין, אותו דבר. כלומר, יכול להיות שהתורה מזהירה על דבר מסוים מספר פעמים. אומר הרמב״ם, בהיקפל העזרה לא נכפל עליו או על זה, זה אותו דבר. התורה מזהירה על אותו עניין בלשון שונה, אבל זה אותו העניין. אז זה לא אחר, זה אותו העזרה. אז אני חשבתי, אולי אפשר להגיד מין דבר כזה. כיוון שהרמב״ם אומר שזה לא תישא השם עשיו, אז הרמב״ם סובר, כנראה, שעיקר העזרה זה מלא תישא השם עשיו. וזה הרמב״ם למד שזה רב כהנא מתני, זה החידוש של רב כהנא. רב כהנא אומר, עיקר העזרה זה לא מדבר שקר תרחק. עיקר העזרה היא לא תישא השם עשיו. וגם אומר הרמב״ם, לעניין זה למה הוא דבר, כלומר, דבר שקר תרחק זה הרבה דברים נלמדים מזה, הרבה דברים, אבל מה שלומדים דבר שקר תרחק, העניין הזה שלא ישמיע דבריו שלא בפני נוכחות בעל דין חברו, זה גם נלמד מזה. אז כאילו הפסוק, אז כאילו יש לי שני פסוקים על אותו דבר, שלושה פסוקים אותו דבר. מצוות תעשה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, מצוות לא תעשה לא תישא שם עשיו, וגם העניין מדבר שקר תרחק. אז אומר הרמב״ם, זה כבר כלול. הרעיון הזה שלא תישא שם עשיו, מה הכוונה שם עשיו? שיצא מזה שקר, אז זה מדבר שקר תרחק, אז זה היינו אח. לכן לא מניתי לך את מדבר שקר, כי העיקר הוא לא תישא שם עשיו, אז מה למה אני רוצה להגיד ברמב״ם? שכאילו הרמב״ם אומר שעיקר הפסוק בא לדבר הזה, שלא ישמע בעל דין אחד לפני בעל דין חברו, אז זה כבר כפילות. ובכפילות לא מונים את זה לאיסור נוסף. זו התשובה שאני נתתי לעצמי, למה לא מצאתי ברמב״ם מדבר שקר תרחק, כי רמב״ם פירוש כותב בכמה מקומות של הגמרא, עובר מדבר שקר תרחק, עובר מדבר שקר תרחק. אבל הרמב״ם כנראה סובר שזה לא איסור בפני עצמו. לכן, ממילא אני רוצה להדגיש עוד דבר, מה שאמרתי בתחילת השיעור, שלהשוות הבעלי דינים, הגמרא לומדת מדבר שקר תרחק, והרמב"ם אומר שזה עניין השוויית המשפט, בצדק תשפוט עמיתך. אז שוב הרמב"ם כאילו בא להגיד לי, תשמע, התורה מזהירה בדבר שקר תרחק דברים שכבר התורה הזהירה באזהרה אחרת, וזה הרמב"ם שכן מונה אותה, כמו מונה כאן צדק תשפוט עמיתך, איזה צדק המשפט, שלא יפלה בין הבעלי דינים, אז גם בגדים. אז כאילו כבר לא צריכים את המדבר שקר תרחק. נכון שזה כלול בזה, אבל זה לא עושה לי איסור נוסף. אז לכן אני מתכוון להגיד, אותו תשובה שאני אומר עכשיו, זה תשובה לשני דברים. אחד, על בישהו כמותך, הרמב"ם לא מנסה לשפוט עמיתך, והגמרא מביאה את זה מדבר שקר תרחק. אז הרמב״ם כנראה סובר, ואחרי שתרחק, זה חוזר על העניין שצדק תשפוט עמיתך. אז העניין, באמת, צדק תשפוט עמיתך. אותו דבר, לא תישא שם לשווא, זה מה שמתני רב כהנא. זה עיקר הלימוד מזה. ודבר שקר תרחק, זה גם כן. אבל אם יש לי עוד עזרה למשהו שכבר לומדים מקום אחר, אז אומר הרמב״ם, יקפל העזרה, לא יקפל עליו. ככה חשבתי ליישב למה לא מצאתי את העניין של בצדק תשפוט עמיתך, למה לא מצאתי, אבל אולי יש תשובה אחרת למישהו, אני אשמח לשמוע, וכעת נמשיך הלאה בגמרא.
יש פה הערה קצרה.
כן, כן.
לא יודע אם יישב לגמרי,
של מי, של מי הערה?
בבתית. אמרת יש הערות בבתית.
טוב, כן. זה כתוב בגמרא שלנו, ההערה הזאת כתובה בגמרא שלנו. אבל לא צריכים סנהדרין. בואו נקרא כאן מה כתוב. מניין זה כתוב כאן. מניין לדיין, יש אצלנו בגמרא, מה שאתה אומר סנהדרין, כתוב פה. זה לא הערה של המטיבתא, אלא זה הערה של הגמרא, אני חוזר וקורא. מניין לדיין שלא ישמע בעל דין בן חברו, דבר שקר תרחק. מניין לבעל דין שלא יתאים דבר חברו, שקר תרחק. רב כהני מתנה את שניהם מלא תישא ולא תשיא. איך הוא למד את שניהם מלא תישא ולא תשיא? כמו שאמרנו, לא תישא ולא תשיא. אומר רש"י כאן, אני אומר עכשיו, הערה מרש"י שבועות, טוב, לא רש"י סנהדרין, הערה מרש"י שבועות, אתה רוצה, תעשה. אני עושה לך הערה מרש"י, טוב, לא תישא אזהרה למקבל, מי זה מקבל? הדיין. קריבי לא תשיא אזהרה לבעל דין, אז זה כבר כתוב כאן, רק כבר כתוב כאן, שזה אזהרה לבעל דין, והרמב״ם לומד שזה עיקר האיסור. טוב, אז למדנו, אם כן, של הרמב״ם עיקר האיסור זה פסק כרב כהנא, אז אמרתי שכנראה אם דבר שקר תרחק זה אותו דבר, אז אם זה אותו דבר לא מונים את זה פעמיים. טוב, הגענו לבאשר, אז מה שאתה אומר זה נכון, רק שזה כתוב כאן בסוגיה.
הם מצאו לי נכון להעיר, אז
אמרתי. בסדר, אני לא, אני מסכים עם מה שאומרים, כי זה מה שכתוב בגמרא, אני מסכים. ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו. רב אומר זה הבא בהרשאה, ושמואל אמר זה לוקח שדה שיש עליה עסיקים. מה עניינו של בא בהרשאה? אומר רש"י. אשר לא טוב עשה, פסוק הוא בספר יחזקאל. זה הבא בהרשאה, הוא מתאבר על ריב לא לא. ושם הראשון נוח לו, ונוח לפשרה יותר. מזה שאינו יכול לעשות פשרה בממון אחרים. כי שליח הוא שליח על הדין, אבל לא שליח על הפשרה. שיש עליה סיכין, עוררין, כמו כי התעסקו עמו, שמרירין על המחזיק בה. וזה בא וקונה אותה, ובוטח על חוזקו שהוא איש זרוע. אם כן, מתי אדם עושה מצווה שהוא בא בהרשאה, ומתי אדם עושה עבירה שהוא בא בהרשאה? יכול להיות מקרה שהוא עושה מצווה, למשל, הוא גר בתל אביב, ויש לו ויכוח עם איזה קבלן, והקבלן הזה עבר דירה לראש פינה, והוא אין לו זמן לנסוע לראש פינה. אז הוא ממנה איזה נציג בראש פינה, שיבוא לפני בית הדין בצפת ויטען את טענותיו. אז זה חוסך לו נסיעה וחוסך לו ביטול יום עבודה. אז הוא בסך הכל עזר לו להגיע לקבלן שעבר לראש פינה. יכול להיות גם שאדם לא יודע ליטול את טענותיו בבית דין כל כך טוב, הוא לא יודע לדבר בפני דיינים, הוא נבהל, הוא לא יכול, אז הוא מבקש ממישהו שיעזור לו להופיע בפניהם. זאת אומרת, לפעמים זה שבא בהרשאה עושה טובה למשלחו. והאדם הזה עשה טוב בתוך עמיו. אבל לפעמים הוא אומר לו, אתה ג'אבה רציני, אתה איש המאפיה, אתה תבוא לשם, תפחיד אותו עד שהוא יתפשר איתי, אז אתה איש עלם ובעל זרוע, ואתה תלך לשם ותדון איתו. אז הוא לא טוב עשה בתוך עמיו. וגם כן לפעמים יכול להיות שהתובע היה מוכן לפשרה, אבל הוא כזה אגרסיבי והוא ילך עד הסוף, הוא לא יעשה פשרה. אז אמת אשר לא טוב עשה בתוך עמיו, זה שבא בהרשאה, הוא לפעמים לא עושה, אמרתי לפעמים הוא עושה טוב, לפעמים הוא לא עושה טוב. הוא עושה טוב בתוך עמיו כאשר הוא בא לעזור, כיוון שיש בעיית מרחק או בעיה שהוא לא יודע לטעון, ואז הוא עוזר לו לטעון, עוזר לו להגיע לשם, ויש לא טוב עשה בתוך עמיו שהוא בא באלימות ובאגרסיביות, והוא לא מוכן לפשרות, ואולי הוא מוכן לפשרות, אז זה הוא לא עשה אותו בתוך עמיו. אז כן, כל אדם שמייצג את חברו, פעמים שהוא עוזר לחברו, פעמים שהוא איש עלם, וזה לא טוב. זה מה שאומר רבה. אז אומר רבה, זה הבא בהרשאה, אבל הרשאה זה לא ממש עורך דין, הרשאה זה יותר טוב מעורך דין. למה? כי הגמרא שואלת במסכת בבא קמא, איך מועיל הרשאה? שאחד שולח את השני, יאמר לו הנידון, מי מכיר אותך? למה דברים בדיעת? אתה תובע אותי, אני לא מכיר אותך. אז הגמרא אומרת שהוא נותן לו את הממון. הוא אומר, יש לי שטר הקנאה, שהוא יקנה לי את הדבר הזה שהוא יהיה שלי. כאילו הוא כתב לי, זיל דון בשכי והפיק לנפשך. לך ותקנה ותוציא לעצמך, אחר כך אנחנו נסתדר. כאילו אז הוא בא עם שני כוחות, השליח הזה, אחד כוח של שליח, אחד כוח של שליח ואחד כוח של בעל דין. אז כל זה תקנת חכמים כדי להציל השוק מיד השקו. לפעמים השליח הזה הוא באמת רצוי והוא טוב שהוא עוזר לו, ולפעמים הוא איש עלם והוא עושה יותר קשיים במשפט. אז זה מה שמתכוון רבה. אומר רש"י במקום, זה הבא בהרשאה ומתעבר על ריב לו לא, ושם הראשון נוח לו, ונוח לפשרה יותר מזה, שאני יכול לפשרה במון אחרים. אולי הראשון יעשה פשרה וזה לא. תוסת אומרים, כשעושה בשביל שהוא עלם ובעל טענות, הוא יודע, יודע לריב. בקיצור, לריב זה מקצוע, שמתעבר על ריב לא לא. אבל יהיה מקרה אחר, תורח להביא לחברו מהאותיו, שאין חברו יכול לתרוח. חברו לא יכול להגיע לשם גיאוגרפית או פיזית או מה. מצווה קאבית, כלומר יש ויש, יש שמצווה, אז אומר התוספות שרבה לא בא להגיד שכל מי שבא בהרשאה הוא עבריין, לא, יש ויש, יש שהוא בן אדם אלים ואם הוא בן אדם אלים, אז הוא עושה דבר לא נכון, ולפעמים הוא בן אדם עוזר והוא עושה נכון. מה זה נכנס כאן בתוך הסוגיה? כי דנים פה על צדק המשפט, איזה דבר נכון לעשות ואיזה לא. אז לפעמים זה נכון, לפעמים לא. שמואל אמר, הלוקח שדה שיש עליה עסיקין, ערעורים, אז למה לא? אומר רש"י, זה בא וקונה אותה ופותח על חוזקו שהוא יזרוע. הוא אומר, המערערים נגיד אומרים שזה גזול, המערערים אומרים שזה לא של אבא שלו, יש ערעורים. אז הוא לא רק נותן סעד משפטי, הוא גם איש בעל זרוע. אז שוב אותו רעיון, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? מה אתה מתערב בדבר שלא שלך? ואתה מתעסק בעסק שלא שלך? אז זה גם כן העבירה שלוקח שדה שיש עליה עסיקין. כאילו יש מספיק שדות, מה אתה נכנס דווקא בעסק הזה? זה מה שאומר שמואל. אבל מה יהיה לפעמים? אחד יש לו שדה שיש עליה עסיקין, והוא לא יכול להתגבר על העסיקים, והוא מפחד שיקחו לו. אז יש לו חבר, אומר, אתה יודע מה? קח את השדה במתנה, תתעסק אתה עם העסיקים. כלומר, לא הוא לוקח שדה שיש עליה עסיקין, לא. אלא הבעלים אומר, אני לא יכול להתמודד עם העסיקים האלה, זה לא בשבילי. קח אתה את השדה בשבילך מתנה, תתמודד אתה, אתה יודע להתמודד במשפטים, לך תתמודד עם העסיקים. תרוויח, תרוויח, יקחו לך, יקחו לך, נותן לך מתנה. אז מה מקבל צריך להגיד? אני לא מעוניין בשדה של העסיקים, כי אני רוצה רק דברים חלקים ובחיים לא צריכים להילחם. אומר, אתה יודע להילחם את מלחמת החיים, ולכן לך תשתדל. אז זה שקיבל שדה של העסיקין מתנה, מישהו יגיד לו לא לקחת, הוא מוכן לקחת שדה של העסיקין ולהתמודד עם העסיקין ולהצליח. הוא לא עושה שום עבירה. הגמרא נאמר על הלוקח שדה שיש בה עסיקין, הלוקח. לא שהוא מקבל מתנה, הלוקח. הלוקח, מה אתה לוקח? דבר של מריבות. אתה, 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 אתה מחפש לריב, אתה מחפש לריב. כן, בטח, אבל אתה מחפש לריב עם אנשים. אז זה לא. אז בגמרא נאמר הלוקח, אז המדייקים מזה, דווקא לוקח שדה שיש עליה עסיקין, אבל דבר לא לוקח, אלא הוא קיבל מתנה, זה לא, רק לוקח. מישהו רוצה לשאול משהו? כן. הוצאה לפועל זה כבר אחרי העסיקין. ההצעה לפועל דווקא כדאי, אני חושב. מי שיודע את הדברים האלה, צריך לדעת להתמודד. מי שקונה מהוצאה לפועל, תלוי. יש לפעמים הוצאה לפועל שזה גזול בכלל. יש לפעמים שהאדם חייב סכום מסוים, נגיד חייב 100,000 שקל, ואין לו לשלם 100,000 שקל, ויש לו בית שעולה מיליון, אז במקום שהוא ינקוט בתבונה, ימכור את הבית של המיליון, וישלם את 100,000 שקל שהוא חייב, וישאר לו ביד עודף, עוד 400,000 שקל. אז הוא מחכה, עד שבאה התביעה של 100,000, אומרים לו, אין לך לשלם, לוקחים לך את הבית, מוכרים את הבית בהוצאה לפועל, מוכרים את זה עכשיו ב-600,000-700,000. ככה, הוצאה לפועל הם מזלזלים במחיר העיקר שימכר, מה אכפת להם? נו, מכרו אותו ב-700,000, ירד 100,000, נשאר לו 600,000. הפסיד 400,000, וכל זה לא שווה לעשות. היו צריכים לתת לו זמן למכור את הבית, למכור את הבית, לוקח זמן. אבל לא היה להם זמן, הוצאה לפועל הם ממהרים. אז חשש גזל, כי הוא לא נתן את הבית מרצונו הטוב, לקחו לו. מה, בשביל חוב של 100,000 לוקחים בית של מיליון? לא הגיוני, תנו לו זמן למכור? לא, לא נתנו לו. אז חשש גזל, אז מקרה כזה לא תוגנות בית מהוצאה לפועל. אבל אדם שחייב 700,000 ולקחו לו בית של מיליון ונתנו לו עודף, בסדר, הוא חייב כסף, אדם צריך לחיות מתוך חשבון, אין לו לשלם, הבית משועבד, מוכרים לו את הבית, אז אחד קונה אותו ב-700, הרוויח. כאילו, צריכים לדעת כל דבר ודבר, מה ההיסטוריה שלו, מה המצב. לפעמים יכול להיות מצב שההוצאה לפועל גוזלים לו את הבית ממש, לפעמים ההוצאה לפועל עוזרים לו לצאת מהחובות, זה תלוי מאוד מאוד במקרה. אבל זה לא מה שכתוב בגמרא, כי הוצאה לפועל זה לא עסקים. הוצאה לפועל זה נקרא אדם שחייב כסף ולוקחים לו את הבית. עסקים זה נקרא, יש ערעור על הבית, שזה גזול, שזה משהו. אז אומרים, מה אתה קונה דבר כזה? אתה מתאבר על ריב לא לך, אלא מה הוא אומר? אני איש אלים, אני יודע להסתדר עם כל העולם. הפוך, אולי אתה עושה עוול למישהו. אז אל תיכנס בזה. טוב, הגענו בסוגרה, הגענו עד המילים, אינה נוהגת, אלא בראויים להעיד. אז אני חוזר מה אני השארתי כאילו קצת שאלה בשיעור, שבגמרא יש הרבה מה? אמרתי שהכוונה, אם דיברנו על עוול במשפט, עוול במחירה, אז פה גם יש שני אנשים שעושים עוול. אחד שבא בהרשאה מתוך שהוא אלם אז הוא עושה עוול, זה קשור למה שאמרנו קודם, שאסור לעשות עוול במשפט, ואולי הוא גם ישקר, מי שבא בהרשאה אולי גם ישקר, ומה ששמואל אמר, כך שדה שעליה סיכין, אז אולי יש בזה עניין שהוא מתמודד עם העסיקין בטענות שקר, אז כל זה קשור לגמרא קודמת של מדבר שקר תרחק. טוב, אז אני חוזר על השאלה שהשארתי, שלא השארתי בדוב, מצאתי תשובה, ואולי יש עוד תשובה, אני חוזר שאלה, למה הרמב״ם לא מביא להלכה, הוא מביא, אני חוזר, מה הוא מביא, מה הוא לא מביא. עברנו על כל הרמב״ם, שביד החזקה הוא מביא את המילים עובר על מדבר שקר תרחק, על כל הדינים של הגמרא. כלומר, לפי דעתו זה דאורייתא. בניגוד לרבנו חננאל, שאומר כאן על אחרי הסמרטוטים, על הדיין של הורשאי, אומר, הנקולו אסמכינו רבנן כל אחד ואחד מניו, אהי קרא שקר תרחק. משמע שזה אסמכינו רבנן. טוב, אסמכינו בסדר. אבל הרמב״ם לא מביא את עיקר הדין דאורייתא מדבר שקר תרחק. אז ליבי אומר לי תשובה כזאת, שלפי הרמב״ם זה כבר כלול באותו עזרה שלא תיסה שם מעשיו, לא תסי שם מעשיו, כמו שאמר רבי שלמה, עזרה לדיין ועזרה לבעל הדין. אוקיי, אז זה כבר כלול בלא תיסה שם מעשיו. אז אותו עניין מזהיר הפסוק, לא תשקרו איש באמיתו. אז אותו דבר מזהיר הפסוק, לא צריכים שתי עזרות, כי זה אותו עניין. לכן הרמב״ם לא מנע. אולי יש מישהו מצא תשובה יותר טובה, אני אשמח לשמוע. בוקר טוב לכל הציבור, רוצים לשאול, יכולים לגשת אליי.